ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציעא דף מם וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס הזה, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מלמעלה. בתחילת השורה אתם רואים את המילה וכן, אמר אולה. בדרך כלל המילה וכן מתקשר למה שנאמר מיד לפני כן, אבל לא כן הפעם. ורשי ער לכך וכותב ברשי קצת למטה מפה בשורות הקצרות, וכן אמר אולה, היי וכן ליאל קאי, אפלוקטה דרב ולוי. ואנחנו בגמרות המסומנות יש לנו חץ שמפנה אותנו חזרה למם העמוד ב', וכל אחד יכול לנצל את הסימון הזה, חוזר למם העמוד ב', שם מוצא בשליש הראשון של העמוד חץ, גם בצד הגמרים ציון למם וו עמוד, לדף מם וו עמוד א', ושמה במים היי עמוד ב' אתם רואים השמות רב ולוי באותו שורה, וחד אמר אין מטבע נעשה חליפין. וכאן בדף הדף שלנו מים וו עמוד א', וכן אמר אולה אין מטבע נעשה חליפין. אז מה שקורה, אנחנו פשוט ממשיכים עם הסוגיה שלמדנו בשיעור הקודם. ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו דיון בשיטת אולה דאמר אין מטבע נעשה חליפין, וזה אומר שהמטבע אינו יכול לשמש כסודר כמו שלמדנו באריכות בשיעור הקודם. אז גם אולה בדעה הזאת, ובעוד כמה שורות נראה משולשים שהם מופיעים בשני כיוונים, ובתחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים שזה ממשיך עד סוף עמוד ב'. המשולש שמשפיץ למעלה, קודם כל מאחר שהם מופיעים בשני כיוונים אנחנו קוראים לזה מעקב, היא משפיץ למעלה קושיות עלולה, ההפך תשובות. אז ממעוף הציפור אפשר להסתכל גם קדימה, ורואים שהמשולשים מופיעים גם בעמוד ב'. עכשיו חוזרים לגמרא, וכן אמר אולה אין מטבע נעשה חליפין, וכן אמר וסי אין מטבע נעשה חליפין, וכן אמר רבא בר חנינא רבי יוחנן אין מטבע נעשה חליפין. כפי שאמרנו, מטבע אינו יכול לשמש כסודר, ובשיעור הקודם למדנו שהסברה שעומד מאחורי השיטה הזאת, כי עיקר מטבע זה הצורה שלה וצורתא אבידא לבטלה. אין צורך להרחיב כעת, כי אז למדנו בשיעור הקודם על כך. בכל אופן, אחרי ששמענו את הגישה הזאת שאין מטבע נעשה חליפין, היטיבי רבי אבא לאולה, הרי שהיו חמריו ופועליו תובעים אותו בשוק. אדם שחייב לשלם לעובדים האלו, האנשים שהיו מובילים את החמורים, פועלים, מבקשים מכל בעל הבית את התשלום שלהם, ואמר לשולחני, ואותו בעל הבית אמר לחלפן, תן לי בדינר מאות, תן לי שווי של דינר מאות, מאות מטבעות קטנות, ואפר נסם, ואני אשלם עם המאות האלו את המשכורת שלהם, ואני אעלה לך יפה דינר וטרייסית ממאות שיש לי בביתי, ואני אחזיר לך את השווי, את הסכום הזה דינר ופלוס עוד קצת טרייסית, זה עוד קצת מהכסף שיש לי בבית. אם יש לו מאות מותר, אם באותו זמן שמקבל מהחלפן, מהשולחני את המאות, אם יש לו אותו בעל הבית מאות, מותר, ומה זה, מה זה מותר? אין כאן בעיה של ריבית. כל אחד כמובן העלה את התמיהה, איך הוא מחזיר יותר ממה שהוא קיבל. הרי יש בזה משום ריבית. אז התשובה היא, אם באותו זמן שנקרא לזה הלווה מקבל את הכסף, יש ללווה את הסכום הזה רק לא תחת ידו אלא בביתו, אז אין בעיה, אין כאן משום ריבית, אין כאן, גם בשיעור הקודם דיברנו על זה, אין כאן שכר המתנה. ריבית הוא שכר, הוא תוספת כסף שנקרא לו שכר על כך שהמלווה מוכן לחכות עד שהלווה ישיג את הכסף כדי לשלם את החוב. אבל אם הלווה יש לו כעת את הכסף, אז אין כאן בעיה של המתנה. מה שיש לו בביתו נקנה מיד למלווה, אז אין כאן המתנה. ונראה את זה ברש"י. אם יש לו בביתו אותן מעות שהוא אומר, מותר, כעסה כדאי, דגיוון, יש לו, אבל הוא חליפין. זה האב המינה כעת, שמה שקורה כאן זה חליפין, תהחליף אלו באלו. אותן שבביתו באלו, שהוא משהו ישלם עכשיו את איתם את הפועלים. הוא מחמת דוחק או אוזים גבי, לתת לו טרייסית יותר, ובגלל הלחץ שיש עליו לשלם, אז הוא מוכן לשלם יותר לשולחני. ואין כאן משום ריבית. למה? שאין כאן שכר המתנה, שהרי אין ממתין לו כלום, שהרי הוא פועל מיד. דמי שמשך את מעות השולחני, נקנה לו דינר שבביתו בכל מקום שהוא. אז אין כאן שום בעיה של המתנה, ובכך אין בו משום ריבית. ממשיך רש"י, ואם לאו, אסור, דכיוון דאין לו הדינר בביתו, אין כאן חליפין, אלא כשאר מחר בעלמא, שהוא מתחייב לו הדינר לאותו זמן, וטריסית מוסיף לו בשכר מעותיו שהמתין, וזה בעיה של ריבית. חזרה לגמרא, ואי סלקא דאיתך אין מטבע נעשה חליפין, במילים אחרות, אז אין קנייה מיידית. כי מה זה חליפין? אם המטבע נעשה חליפין, זה שהבעל הבית הזה מושך את המטבעות מהשולחני כאין קניין סודר, מיד מה שיש לבעל הבית בביתו עובר לבעלות השולחני. עכשיו, אם אתה אומר שזה לא עובד ככה, כי אין מטבע נעשה חליפין, הביא להלוואה ואסור, אז זה בעיה של ריבית, כי הוא מוסיף לו בתשלום אותו תריסית. אז עד כאן אנחנו רואים הקושיה, שמכאן רואים שאין מטבע, שהמטבע נעשה חליפין. המטבע משמש כסודר, ובכך הוא יכול, הבעל הבית הזה יכול להחזיר אותו דינר וטריסית, כי הוא מיד עבר לבעלות השולחני, כי מטבע נעשה חליפין. אישתיק, אז אולה לא ענה. אמר לי, כאן רבי אבא מציע עצמו, מציע תשובה. דילמה, אידי ואידי בפרוטטות שנו דלק עלי וטיבה, ואידי ואידי פי רהבו, ומשום הכי נקנו בחליפים. אותו מעשה עם הבעל הבית שהיה צריך לשלם לפועליו, הוא שילם להם לא במטבעות טבועות אלא בפרוטטות, הם מעות נחושת בלי צורה, כמו הסימון, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, כמו שלמד בתחילת הפרק שמוזכר במשנה הראשונה. הסימון זה חתיכת מתכת עגולה בלי צורה, ואין עליו שם מעות או טבעה אלא פירה, כשאר מטלטלין. ובכך אין בעיה של קניין חליפין. שלעולם, כמו שאולה אמר, אין מטבע נעשה חליפין, אבל לא, כאן, כאן לא מדובר במטבע, כאן מדובר בפרוטטות, שהם פירה, סתם מטלטלין. פירה, כפי שדיברנו בשיעורים הקודמים, זה, 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 זה כותרת, זה שם כללי למטלטלין. יש אומנם מחלוקת רב נחמן ורב ששת שלמדנו עליו מה לגבי פירות ממש, אבל לעניין הדיון שלנו הם אינם טבעה, אינם מטבע. זה לא מכניס אותנו לבעיה אם מטבע נעשה חליפין כן או לא, אלא פירה, ולכן יש נקנו בחליפין. ובאמת מה שיש ב, אצל הבעל הבית בבית גם יש לו פרוטטות, זה עובר מיד לשולחני. די קנמי, עם קריאה מדוקדקת אפשר לראות שבאמת זה הפירוש. דקטני במקור כתוב יפה דינר וטריסית, ולא קטני דינר יפה וטריסית. אם היה כתוב דינר יפה וטריסית, זה משמע שמדובר על מטבע ממש, אלא זה לא מה שכתוב. כתוב יפה, יש לו משהו בשווי דינר וטריסית. שמע מינה, זה מוכיח באופן חד משמעי שלא מדובר במטבע, ובכך זה לא נוגע לסוגיה של מטבע נעשה חליפין כן או לא. רב אשי, כפי שאתם רואים, מסומן אצלנו מספר 2, תשובה שנייה לגבי המקור שאלה רבי אבא, אין כאן קושיה על שיטת אולה, שאני אגיד באמת אין מטבע נעשה חליפין. רב אשי אמר, לעולם בדמים ובפרוטטות. ההסבר של פרוטטות הוא הסבר חזק, מאחר ש... כפי שהוכחנו מקודם, במקור כתוב יפה דינה או טריסית. ומה זה לעולם בדמים? התשלום היה תשלום של מקח וממכר, ולא חליפין, כי אין מטבע נעשה חליפין. עכשיו, אם זה בדמים, מה לגבי ריבית? הרי הוא, הבעל הבית, מושך מהשולחני סכום מסוים, והוא מתחייב לשלם לו בחזרה יותר, זה בעיה של ריבית. אז איך זה עובד? הגמרא רבשי מסביר, כיוון דאית לי, מאחר שלבעל הבית הזה יש לו את הסכום הזה בביתו, נעשה כאומר הלוויני עד שיבוא בני או עד שאמצא מפתח. אדם שלווה כסף, יש לו את התשלום בבית שלו, הבן שלו יכול להביא את זה, או שהוא מחפש את המפתח כדי להגיע לאותם כספים. בינתיים הבן אדם לוקח הלוואה על סמך כספים שיש לו כבר בידו. גם כשמדובר בהלוואה ממש, אין בעיה של ריבית. וכעת נעבור לרשי. רבשי אמר, לעולם בפרוטטות היא כדי כאמרת, מדקטני יפה דינה. צריכים להסביר שהמקום מדובר על אותם חתיכות נחושת בלי צורה. ומיהו טעמה לאו משום דנקנה בחליפין. ההתר שאם יש לו בביתו הוא לא משום שבמשיכת בעל הבית מיד עובר הפרוטטות שיש לו לשולחני, שזה היה חליפין, לא, כי אין מטבע נעשה חליפין, שאפילו התנה עמו בתורת דמים, שהוא לוקח מהשולחני והוא אומר אני אשלם לך, זה בתור הדמים, כאילו הוא קונה מהשולחני את המעות והוא ישלם לו אחר כך. אין כאן ריבית דאגר נטלה, אין כאן הבעיה של ריבית שמבוסס על שכר, אגר זה שכר, נטר המתנה, שאפילו הלוואה, אם יש לו בביתו את האמצעים להחזיר את החוב, מותר לתת לו עודף. דהבי לי, הלוויני עד שיבוא בני. וכפי שאמרנו, במצב כזה, אין בעיה של ריבית. מאחר שהוא כבר עכשיו יכול להחזיר את החוב, אז אין כאן את הבעיה של אגר נטר, שכר המתנה, אבל מצד שני, אנחנו נדגיש עוד פעם, שלא מדובר בהעברת הכספים בביתו של הבעל הבית מיד לשולחני, כי כדי לעשות את זה, צריכים להגיד שהמטבע נעשה חליפין, ואנחנו ממשיכים בדעתו של אולה שאין מטבע נעשה חליפין. נמשיך בגמרא, המשולש מצביע על כך שאנחנו לומדים לקראת עוד קושיה. פשמה, משנה ממסכת קידושין, כל הנעשה דמים באחר, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפין. לדעתי המשנה הזאת היא סתומה, היא קשה להבנה, והגמרא מבררת, כל הנעשה דמים באחר, מי ניהו? מה זה? מה זה כל הנעשה דמים באחר? מטבע. ושמע מינה מטבע נעשה חליפין. כי במקור כתוב, כיוון שזכה זה נתחייב זה בחליפין, והפתיחה, כל הנעשה דמים באחר, זה מצביע מטבע. אז במילים פשוטות יותר, מטבע נעשה חליפין, וזה קשה על אולה. אנחנו נסתכל ברשי, ולא לפני שנאמר שזה פירוש ראשוני, זה קושיה. הגמרא מיד תיתן הסבר אחר לגמרי למקור, ובכך דוחה את הקושיה, או מתריץ את הקושיה. ברשי, בקראת סוף העמוד, כל הנעשה דמים באחר, משנה היא בקידושין, וכסל כדייתך, זה מראה שזה רק הווה מינה כעת, הווה מינה היא דהכי כמר, כל הרגיל להיות ניתן דמים באחר. אדם רוצה לקנות פריט, זה אחר. אז מה ניתן כתשלום לאותו פריט? דהיינו, מטבע. כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפין, אם נתנה בעלים את המטבע בתורת חליפין, בחליפי שור פרה, אדם מעוניין לרכוש שור, הוא נותן מטבע בתורת סודר, כיוון שמשך בעל הפרה את המטבע, זה כמו אדם מוכר שמושך את הסודר, נתחייב בעל המטבע בכל הנושאים שיוולדו בחליפין מעטה עם מית השור. מית לא. קניין חליפין אומר שמיד יש העברת בעלות על אותו פריט שהוא רוצה לרכוש. וכאן הוא רוצה לרכוש את הבהמה, אז מיד הוא רוכש. זה שנתן את המטבע בתור סודר, מיד רוכש את הבעל חי. ומה זה אומר? אם מת הבהמה, מת לא. אף הפי שלא משך. למרות שלא משך את הבהמה, הוא רק נתן מטבע למוכר. על מה רואים מהסיפור הזה? קנה בחליפין של מטבע. דרך המטבע ששימש כסודה, הוא קנה את הבהמה מיד. לכן עכשיו, אחרי הקניין הזה עם מית הבהמה, אז בעל המטבע הזה שנתן את המטבע, מפסיד, כי מית לא. מכאן, שוב פעם, רואים שהמטבע נעשה חליפין. קשה עלולה. אמר רב יהודה, אחי כמה, ורב יהודה בא לתת תשובה בצורה הסבר אחר לאותו משנה בקידושין, והוא אומר אחי כמה, כך יש להבין את המשנה בקידושין. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', כל נישום דמים באחר. במילים אחרות, ורשי מביא את המילים האלו, כל המטלטלין, אומר רשי בשורה ראשונה, כל הנישום, לשון שומה, כל הנישום דמים באחר, כל שרגילים לשום אותו, כשנותנים אותן דמים באחר, דיינו כל המטלטלין. אם אדם רוצה, למשל, לרכוש בהמה מבעל בהמה, הוא יכול לשלם לו עם איזשהו פריט, יכול לשלם לו עם תנור מיקרוגל. אז הוא נותן את המיקרוגל כתשלום עבור הפרה. זה דוגמה של כל המטלטלין. אם בא אדם לתיתם דמים בחפץ אחר, דרכן לשומן בכמה יינתנו לו. אם אותו בעל פרה שמעוניין למכור את הפרה, הוא גם רוצה לדעת כמה שווה הפריט המטלטלין שיקבל תמועתה, אז עושים שומה על אותו פריט. אז עושים שומה כמה שווה המיקרוגל, האם זה שווה כמו שווי הבהמה שהוא אותו רוצה לרכוש. אז זה כל מה שבמשנה אומרת כל הנעשה דמי באחר, זה כל הנישום דמי באחר. זה המשנה וההבנה הזאת אומר, כיוון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו. אם רשי כותב כיוון שזכה זה, אם נתנם, דהיינו המטלטלים שהזכרנו מקודם, אם נתנם בתורת חליפין, לא בתורת דמים שהזכרנו מקודם, זה כאילו באופן כללי מה שמאפיין מחירה תמורה מטלטלין. אבל אם הוא נותן אותם מטלטלין בתורת חליפין, כיוון שמשכן זה, ברגע שצד אחד מושך את המטלטלין, נגיד בעל הפרה בדוגמה שלנו, הוא משך את המיקרוגל, מיד הפרה עוברת לרשות אותו קונה פרה, או קונה בהמה. ואשמעינן, ומה שהמשנה מלמדת, דמטלטלי ופרי נעשים חליפין, ולא באינן כלי, זה פרי זה לא כלי. דשלף איש נעלו, לאו דווקא, מה ש מהווה המקור במגילת רות לקניין סודר, הפסוק מדבר על נעלו, זה לאו דווקא נעל. למה לאו דווקא? למה נוכל לרבות מעבר לנעל, מעבר לכלים? לקיים כל דבר דרשינן, באותו פסוק כתוב לקיים כל דבר, דורשים לקיים בכל דבר כדי לקמן. הבאנו אגב את הפסוק בשוליים, רות פרק ד' פסוק זין, ושם כתוב וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. אנחנו חוזרים לגמרא. הכי נמי מסתברא, שמה שלא מדובר באותו משנה במסכת קידושין במטבע, אלא כמו שהסברנו מקודם בשורה הראשונה, כל הנישום דמים באחר, דהיינו מטלטלין, לא מדובר במטבע, ולכן אין בכלל קושיה על אולה. ולמה זה, למה אתה אומר החינם היא מסתברה, זה מסתבר כך? מדקתני סיפה, כי ממשיכים באותו משנה כתוב כיצד, זה תיאור על מה שנאמר מקודם, כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור. אז אין כאן שום עיסוק עם מטבעות. שמע מינה, אז מכאן רואים כמו שהסברנו ותרצנו שלא מדובר במטבעות, ובכך אין כאן קושה בכלל על אולה. כעת רואים קטע בסוגריים, קטע ארוך, זה מביא אותנו מעבר לחצי הדף. בשוליים אצל הכוכבית הוספנו הסבר לסוגריים. עד סוף הסוגריים, הגמרא מבררת איך היינו לומדים המשנה בקידושין לפי ההווה אמינא. דמטבע נעשה חליפין. צריכים כאילו להצדיק ההווה אמינא, שהמשנה פותחת בעניין מטבע, שהוא כמו סודר, ואז המשנה ממשיכה עם דבר שהוא כיצד, ולא מביא דוגמה של חליפין עם מטבע בכלל. זה ההווה אמינא קשה, איך להבין את המשנה לפי ההווה אמינא. אחרי הסוגריים הגמרא חוזרת להקשות על לולב, ולכן אם כמו שאנחנו רגילים לייעץ בלומדי שיטת מפת התלמוד, ננצל את הסימונים, נדלג על הקטע שבסוגריים, ומיד אתם רואים תנן משולש שפיץ למעלה, שוב פעם קושיה על אולה. שם כתוב תנן כל המטלטלין קונין זה את זה, ויאמר ריש לקיש, ואפילו כיס מלא מאות, זה מטבע, והוא קונין זה את זה, זה חליפין, וזה יהיה הקושיה. אבל בינתיים, אחרי שהצגנו את מבנה הגמרא, ניכנס לתוך הסוגריים כעת. ולמי דסליק עדייתי מעיקרה מטבע. לפי מה שחשבנו, שאותה משנה בקידושים, כל הנעשה דמים באחר וכו', מדובר במטבע, ומטבע בתור סודר, מי כיצד? איך הדוגמה בספר מתאים למטבע? הרי הספר אומר, כיצד החליף שור בפרה וכו', איפה יש מטבע? הכי כמה, כלומר נותנת תשובה לזה, ופרי נמי עבדי חליפין. דהיינו, לא רק מטבע נעשה חליפין, גם פירות יכולים לשמש במקום סודר או כעין סודר. ועל הדוגמה הזאת של פירות, קצה דוגמה לכך, החליף שור בפרה או חמור בשור, בקווים רחבים, השור והחמור הם דוגמאות של פרי. ורשי כותב, הכי כמר פרי נמי, כל המטלטלין אף על פי שאינו כלי עבדי חליפין, הם יכולים לשמש כסודר. כיצד? והאחי מפרשים לה, כל הנעשה דמים באחר, דהיינו מטבע, אם נתנו בתורת חליפין, כיוון שזכה זה נתחייב זה בחליפין. כיצד חליפין ומהו חליפין? כגון המחליף שור בפרה והשמינן, אגב הוא רכי בסיפה, דפרי עושים חליפין. החליף שור בפרה, גרסינן ולא גרסינן, בשר שור. אנחנו נחזור כעת לגמרא. אז אנחנו שוב פעם, וזה, אני הייתי חושב קצת נדיר בשעה שמתעכבים כל כך בשאלת מה היה הסבר ההווה אמינא. אז בינתיים אנחנו אומרים שההווה אמינא, המשנה בקידושין, כל הנעשה דמי באחר באמת מדובר במטבע, ובנוסף למטבע גם דברים שאינם כלים כמו שור, פרה, יכולים גם כן להיות נקנים בחליפין. דהיינו, אחד מושך שור ומיד עובר לשני הפרה שברשותו לבעלות מי שהיה מקודם בעל השור. ההסבר הזה שמה שפרי נמי עבדי חליפין, אומר הגמרא, הניחא לרב ששת אמר פרי עבדי חליפין. זה מסתדר עם שיטת רב ששת בנושא הזה, שמה יכול לשמש כסודר. אז לפי רב ששת גם פרי, כמו שראינו מקודם מה שכתוב בפסוק, ושלף איש נעלו ונתן לרעהו, זה לאו דווקא, לאו דווקא נעל, אלא גם פרי. נעל כדוגמה של כלי, אבל לאו דווקא. אלא לרב נחמן דמקלין, אבל פרי לא עבדי חליפין. מהי כיצד? לפי רב נחמן, מה פשר הכיצד שבמשנה בקידושין? הרי לפי רב נחמן צריך להיות דווקא כלי אבל לא פרי, אז מה פירוש הכיצד? הכי כמה יש דמים שהם כחליפין. כיצד? החליף דמי שור בפרה, או דמי חמור בשור. וכדי להבין את התשובה הזאת, חייבים לעבור שוב פעם לרשי. רשי בדיבור המתחיל, אחי כמר, יש דמים שהן כחליפין. רישא וסיפא חדא היא. לא כמו שהסברנו עד עכשיו שהרישא לפי ההווה מינה, כמובן שמטבע נעשה חליפין וגם פרי עושים חליפין, כי לפי רב נחמן זה לא יכול להיות, אלא הרישא וסיפא חדא היא. והשמינה דיש תורת דמים שהמאות קונות בלא משיכה כחליפין של סודר, כמו שבקניין סודר המוכיר מושך את הסודר והקונה קונה את הפריט בלי שהוא מקיים משיכה עליו. אין צורך למשיכה בזמן שיש קניין חליפין תקין. ואומר רב נחמן כאן בהסבר המשנה שיש מצב של תורת דמים, וזה עכשיו נסביר מה זה תורת דמים שהמאות קונות. מה זה? כיצד? החליף דמי שור בפרה, מחר לו שור בכך וכך מאות, הוא משך את השור, אז אותו שקונה את השור הוא יודע כמה הוא צריך לשלם עבור השור ונתחייב לו המאות. במשיכת השור הוא מחויב לשלם מאות. אמר לי הלוקח, זה שקנה משך את השור, הוא אומר פרה יש לי שאני נותן לך בדמי השור, במקום לתת לך מטבעות כתשלום עבור השור, אני אשלם לך עם הפרה שיש לי. וניהלתו יחד והסכימו בסדר גמור, וקיבל עליו. נתחייב בעל הפרה לתת לו את הפרה, ואין אחד מהם יכול לחזור. והכי כמר, כל הנישום דמים באחר. ומה זה? מה פירוש הביטוי הזה? כל המטלטלין שאדם שם, לשון שומה, שאדם שם לחברו ונותן לו שומת דמיהן בשביל חפץ אחר שהיה לו ללוקח, כמו דיברנו מקודם שהלוקח קנה שור, משך שור, והיה לו חפץ אחר, דהיינו הפרה שהוא היה מוכן לשלם את החוב של דמי השור עם החפץ הזה. כיוון שזכה זה לוקח ראשון במטלטלין הראשונים שמשכן, ואפילו בתורת דמים על מנת להקנות לו חפץ שלו בדמים, נתחייב זה לוקח שני בכל אונסי החליפין לפי שקנו לו מאותיו כל אונסי החליפין. זה צריך עוד בירור, ביאור. כיצד? החליף דמי שור בפרה, שם לא השור בדמים. אנחנו הסברנו את זה מוקדם יותר, עשו הערכה כמה שווה השור הזה, אז הוא עשו לו שומה על מנת שייתן לו זה פרה באותן מאות קנה הפרה עובר בבעלות להוא שמחר את השור. האם הוא עשה קניין על הפרה? דיינו, האם הוא משך את הפרה? לא. איך זה בכל זאת עובד? אז הגמרא ממשיכה. מהי טעמי דרב נחמן? מה ההסבר של הפירוש הזה שרב נחמן נותן למשנה? והתשובה היא תשובה ארוכה, תשימו לב, אנחנו סימנו את זה בהתאם את שש שורות הבאות, וגם אתם רואים מעוין בשוליים כתבנו תת נושא סלש מבנה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש היא מאות קונות מדורייתא. אם אדם משלם במטבע עבור איזושהי קנייה, האם זה נחשב קניין על רובד דורייתא, על רמה של דורייתא? זה מחלוקת. אז אנחנו ממשיכים בהסבר פירושו של רב נחמן, והגמרא אומרת, סבר לה, רב נחמן סובר כי רבי יוחנן דאמר, דבר תורה מאות קונות, שתשלום דמים, תשלום מאות, יוצר קניין. וכפי שאמרנו בשיעורים הקודמים, זה אומר שאף אחד לא יכול לחזור בו. שילמת כסף, זהו, קנית. ומתני מה אמרו משיכה קונה וכוונה ולא מאות? למה מדרבנן אמרו שגם אם שילמת לא קנית? גזירה שמה יאמר לא, אנחנו חוששים שאם מאות כן קונות, המוכר שקיבל את המאות, נגיד המוכר מכר חיטה והוא קיבל תשלום והשאיר את החיטה בינתיים באסמים שלו, יש חשש כזה שמה יאמר לו המוכר אחרי שהוא קיבל תשלום. אם היינו אומרים שהתשלום הוא קניין, זאת אומרת שהחיטים שאומנם פיזית ברשות המוכר אינם של המוכר, הם של הלוקח, ואם יפרוץ דליקה, שריפה, אותו מוכר אין לו אינטרס או עניין לנסות להציל את החיטה משריפה, כי זה פיינו שלו. אז גזירה שמה יאמר לו נשרפו חיטיך בעלייה, ומילתא דשכיחא גזרו בי רבנן. מה זה מילתא דשכיחא? שאנשים משלמים עבור סחורה, משלמים לפני כן, לפני שמושכים, זה רגיל, זה שכיח. בעסקים כאלו נכנסו הרבנן וגזרו גזרתם, ואמרו שגם אם הלוקח שילם את הכסף, זה לא נחשב קניין, והבעלות על החיטים או כל פריט אחר לא עוברת מיד, ולכן יש אינטרס למוכר להציל משריפה את הסחורה, כי זה לא עבר ללוקח. כל מה שאמרנו עכשיו זה במילתא דשכיחא. אז אמרו הבנן שדמים אינם קונות. מילתא דלא שכיחא לא גזרו ברבנן. אם אנחנו כעת שוב פעם אנחנו נחזור לרשי, רשי דיבור מתחיל גזירה שמה יניחם הלוקח, יניח את החיטים, יניחם לוקח בבית מוכר זמן מרובה וטיפול דליקה בשכונת המוכר ולא יחוש לתרוח ולהציל, לפי כך העמידום ברשותו לחזור בו אם ירצה. דכיוון שאם יתייקו ברשותו יתייקו, אם למשל החיטים האלו שנמצאים עדיין ברשות המוכר, גם אם הוא קיבל את הכסף, אנחנו אומרים אבל הקניין לא בוצע, אם הם יעלו בערך, בערכם, במחירם, אז ברשות המוכר יתייקוב יחזור בו מן המחר, והוא יוצא לבטל את המחר, ויהיה השכר שלו, אותו עלייה במחיר זה שלו, כי דידי חשיב להו. ואחרי שאמרנו כל זה, ותרח ומציב, הוא יתרח להציב את החיטים מפני הדליקה. וכיוון דתקנת דרבנן באלמהו, במחר דשכיח עבוד רבנן תקנת. עוד פעם, מה זה תקנת? שתשלום הדמים לא נחשב קניין. אבל מה? במחר דלא שכיח, כגון אי, שיהיו שמין דמי מטלטלין במטלטלין. שאנחנו דיברנו על שור ופרה, שאנשים, שמישהו ימכור שור ועורכים עליו שומה ואומרים שהמתן השור הוא תשלום עבור פרה, זה אינו שכיח. אז על כזה דבר לא עבוד רבנן תקנת במשיחה. הרבנן לא עמדו על כך שחייב קניין משיחה, ולכן כפי שאמרנו מקודם, אחרי שעשו את השומה הזאת וההוא שרצה את השור משך את השור, הפרה מיד עוברת לבעלות ההוא שהיה מקודם בעל השור, הפרה עוברת אליו ללא צורך למשיכה. עכשיו, זה לא קניין סודר, כי השור ניתן כתשלום עבור הפרה. וכפי שאמרנו עכשיו, רב נחמן אומר במצב כזה, תשלום הפרה על ידי מתן השור נחשב קניין דמים, למרות שבאופן כללי דמים לא קונות, וכל זה עליבא דרבי יוחנן, לא קונות מדרבנן, מאחר שזה מילתא דלא שכיח, הרבנן לא תקנו את תקנתם, וזה נשאר ברמה של דורייתא, שמעות קונות. לא נתבלבל, מעות שאנחנו מדברים עליו, עליהם אינם מטבעות. המעות שאנחנו מדברים כאן הוא השור, הוא התשלום דמים. שווי השור הוא התשלום עבור הפרה. אנחנו נחזור לגמרא. כאן אתם רואים בגמרות המסומנות סוגריים זוויתיים, אני קורא לזה סוגריים בתוך סוגריים, כי כל הקטע הזה כעת אנחנו באמת בתוך סוגריים, בשוליים יש כוכבית, בתוך סוגריים אלו הגמרא מבררת עליבא דריש לקיש, איך הוא היה לומד המשנה בקידושין לפי ההווה אמינא. עד עכשיו דיברנו בשיטת רבי יוחנן שמדורייתא מעות קונות, דמים קונים, אבל יש דעה אחרת, ולריש לקיש דאמר משיכה מפורשת מן התורה, דהיינו הצורך למשיכה הוא לא מדרבנן, כמו שרבי יוחנן אמר גזירה שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. לפי ריש לקיש, משיכה היא הקניין ולא דמים. דמים לא קונות בכלל. אז איך ריש לקיש ניגש למשנה בקידושין? הניחה, היא סבר לה, הכל יסתדר לפי ריש לקיש, אם הוא סובר כרב ששת, מתרץ לה כרב ששת, כמו שראינו מוקדם יותר, שהמשנה פותחת כל הסדה מי באחר, דיינו מטבע, ופרינמי עבדי חליפין, וזה הכיצד שראינו למעלה שורה חמישית למעלה, קיצר חיכמר ופרי נמי עבדי חליפין, הכל מסתדר. זה בתנאי שריש לקיש סובר כרב ששת שהוא יכול להגיד כזה דבר, פרי נמי אבדי חליבין, שפרי הבהימות יכולים לשמש כסודה. אלא אי סבר לה כרב נחמן דאמר פרי לא אבדי חליפין, אלא מה, וצריכים דווקא כלי, ומטבע לא קני, זה ריש לקיש לשיטתו. ומטבע לא קני, זה מה שאמרנו מקודם, שלפי רב ששת, לפי ריש לקיש עצמו, חייבים דווקא משיכה, תשלום דמים לא קונה, זה המטבע לא קני, זה ריש לקיש לשיטתו. איך היא מתרץ לה? אז איך הוא יתרץ, יסביר את המשנה בקידושין? אני רק רוצה לחדד משהו, כשאנחנו אומרים הוא מטבע לא קני, אנחנו לא יכולים להגיד בתוך שיטת ריש לקיש מה שאמרנו מקודם, שבשמו של רבי יוחנן אמרנו שבמילתא דלא שכיחא לא גזו ברבנן, ואמרו שדמי השור קונים את הפרה, כי לפי ריש לקיש דמים לא קני. אז איך היא מתרץ לה? איך ריש לקיש אמור להסביר את המשנה? תשובה פשוטה, על כוכך כרב ששת מתרץ לה. ריש לקיש יסביר את המשנה כמו שרב ששת, שמה הוא פרי נמי אבדי חליפין, שפרי יכולים לשמש כקניין סודר. הגענו לסוף הקטע שבסוגריים, מופיע פה שוב פעם משולש, זה אומר שאנחנו מכוונים להעלות שוב פעם קושל אולה, אולה שמה אין מטבע נעשה חליפין, ונראה כאן קושל, תנן. כל המטלטלים קונים זה את זה, ואמר יש לקיש, ואפילו כיס מלא מאות בכיס מלא מאות, זה חליפין, מאות. אז הנה שאחד מושך את המאות, כיס מלא מאות, ומיד הכיס השני עובר לראשון, זה קניין חליפין דרך מטבעות, קשה עלולה. ותשימו לב, תשובה ארוכה, תרגמה רב אחא בדינר אנקה ואניגרה, אחד שפסלתו מחות ואחד שפסלתו מדינה. אנחנו מדברים על אמנם מאות, אבל הם מאות שאינם כמטבעות רגילות, הם אינם עוברים לסוחר בדרגות שונות. אחד מדובר בכיס מלא מאות שנפסלו על ידי המלכות, המלכות זה אימפריה שכולל הרבה מדינות, ואחד שפסלתו מדינה, המדינה שבו זה נמצא. אנחנו נסתכל ברש"י בשורות מתחת התוספות, שורה שלישית ברש"י מתחת התוספות, ואפילו כיס מלא מאות ועל כוכך בחליפין כאמר, דאי בתורת דמים מאות לא קנו, וכאן אנחנו ראינו שכן קונה, אז בהב אמין השמע מן המטבע נעשה חליפין ונקנה בחליפין. תרגם הרב אחא ממשיך רש"י, בששתיהן מאות פסולות, דהב אלי כשאר מטלטלין, אין כאן עניין של מטבע נעשה חליפין, כי לא מדובר במטבע עובר לסוחר. מחליף כיס מלא דינרי אניקון בכיס מלא של דינרים אניגרה, אחד מהם פסלתו מלכות ואחד מהם פסלתו מדינה. ממשיך רש"י, המלך גזר שלא יוציאו, ובני מדינה לוקחים אותו בעצניה, ואחד מהם פסלתו מדינה. בני מדינה שנוהו, הם שינו, אבל המלך לא ציווה, ומוציאים אותם בשאר מדינות המלך. ואנחנו חוזרים לגמרא. ההרחבה בעניין המטבעות הפסולות האלו, ואומר הגמרא, הוא צריכה, אני צריך לשמוע, ויש לקי שמע כיס מלא מאוד בכיס מלא מאוד, ורבח הסביר, מדובר על שני כיסים מלאים מאות פסולות, ושני סוגים, אחד פסלת מאחור ואחד פסלת מנידה, ואני צריך ללמד על שניהם, שבשניהם נוכל להפעיל או להקנות אותם בחליפין. במילים אחרות, אף אחד מהם נחשבים מטבעות, מטבעות שאין מטבע נעשה חליפין. אין כאן בעיה כזאת, כי שני הכיסים האלו, שני הסוגים האלו או שני המצבים האלו אינם מטבעות אלא כדין מטלטלין. אבל אם הייתי מלמד רק דוגמה אחת, לא הייתי יודע את השני. הוא צריך דהי אשמין פסלתו מלכות, שמה שזה נחשב מטלטלין ולא נחשב מטבע, משום דלא סגי כלל, לא במדינה הזאת ולא במדינת השכינה ולא עלה, לא סגי כלל, כל הם פסולים בכל האימפריה. אבל פסלתו מדינה דסגי במדינה אחיתי, במדינה, אפילו מדינה שכינה, שם הם עדיין יקבלו את המטבעות האלו. אם הקטי מטבע הוא ואין מטבע נקנה בחליפין, הייתי חושב שעדיין ההגדרה שלהם מוגדרים כמטבע, וזה לא יכול לשמש או להעביר אותם בקניין חליפין. והיא השמינה פסלת מדינה שאלו הם מטלטלין ולא מטבע, משום דלא סגי לי, כשמדבר באותו מדינה עצמה, הם לא עוברים לסוחר, לא סגי לי, אי אפשר להוציא אותם לא בצינה ולא בפרסיה. אבל פסלת מלכות דסגי לי בצינה, נכון, אמנם הקיסר שהוא אחרי על כל המדינות הוא פסל אותם, אבל המקומיים באותו בכל מקום בנפרד הם עדיין משמשים בצינה. אין מעקתי מטבע הוא ואין מטבע נקנה בחליפין. צריכה ללמד שבשני המקרים האלו הם אינם מוגדרים בכלל כמטבע, וממילא אפשר להקנות אותם בחליפין. וזה אומר לנו שאחד מושך אותם ומיד עובר להוא את הפריט שהוא רוצה לרכוש. אמר רבא, אמר רב הונא, וכאן אנחנו מתחילים סוגיה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נשא סלש מבנה אתם רואים צורת בית, דעות בעניין מכור לי באילו, אין או יש הונאה. אז אנחנו צריכים להסביר, ונעשה את זה מיד דרך רשי, מה זה מכור לי באילו. רשי, שתי שורות מהסוף, מכור לי באילו, אחז בידו מעות ואמר לחברו, מאכור לי חפץ שלך באילו שבידי, ולא הקפיד לשאול כמה הם, וקיבלם מיד הלוקח. אותו מוכר לקח, קיבל את המעות האלו בלי ידיעת הסכום, קנה, ממשיך רשי ואומר, קנה לוקח החפץ במעות הללו, ואין אחד מהם יכול לחזור. מה שאנחנו רואים פה, יש כאן קניין גמור, על ידי כך מה? על ידי מה? על ידי נתינת מעות. ועד עכשיו אמרנו שלכל הדעות מעות, בין אם מדובר בדור הבדן בין אם מדור היית, מעות אינן קונות, וכאן אנחנו רואים מתן מעות זה קונה. אומר, אמרנו שהצורת בית הם דעות בעניין הזה, אחד פה רבונה, ובמם זין עמוד א' נראה דעה שנייה ברבונה, דיינו רבי אבא אמר רבונה, פה אנחנו, זה רבא מביא רבונה, ובשורה רביעית במם זין עמוד א' נראה רבי אבא אמר רבונה. יש הבדיל בין השיטות ועוד מעט ניכנס לזה. הגמרא, עוד פעם, אמר רבא אמר רבונה, מכור לי באלו, כפי שלמדנו ברש"י. קנה, זה נקודה אחת, ואנחנו ממשיכים לדף מם זין, ויש לו עליו הונאה. אם אין במאות האלו מספיק לכדי שווי החפץ, יש כאן בעיה של הונאה, שהמוכיר נטענה, הוא פשוט קיבל פחות ממה שצריך להיות. רש"י אומר, ויש לו לחבר עליו דין הונאה, אם אין במעות כדי דמי החפץ, שפיחתו שטות, שבסכום הכסף שמראש לא היה ידוע, אם מתברר שיש הפרש של שישית או יותר בין הסכום והחפץ, זה בעיה של איסור הונאה. הונאה, אני חושב כולכם מכירים את המושג הזה, שיש איסור לשלם או שישית יותר או שישית פחות משווי החפץ. זה נקודה אחת. ועוד, קנה אף על פי דלא משך. במחירה כזאת, חולי באלו, יש פה פוטנציאל להונאה כמו שהסברנו, ומה עוד שהקניין מתבצע מיד גם אם הקונה לא משך אותו פריט. וההסבר לנקודה הזאת, כיוון דלא קפיד, מאחר שהמוכר לא הקפיד כמה יש לך ביד, קנה דחי חליפין דמי. והסבר לדין הראשון, ויש לו עליו הונאה, למה? ומכור לי באלו כאמר לי, לשון מחר ולא לשון חליפין. אנחנו לא עמדנו על כך מקודם, אבל אני חושב שזה ברור מאליו. באדם למשל קונה רכב, אפילו רכב יוקרתי, במשיכת סודר. עכשיו הסודר לא שווה הרכב, אבל אף אחד בעולם לא יגיד שמי שהעביר בעלות הרכב בקניין סודר עבר עבירה של הונאה. זה לא, כי זה קניין חליפין. מתי נכנס לתמונה איסור הונאה? כשמדובר בקניין אחר, קניין שנקרא מחר, ולא חליפין. וזה מה שאנחנו אמרנו כאן, נקרא עוד פעם בגמרא, ויש לו עליו הונאה, למה? ומכור לי באלו כמלא, ולא לשון חליפין. רב אבא אמר רב הונא, מכור לי באלו, אותו מקרה, אבל נראה השוני. לפי רבי אבא אמר רב הונא, מה אמר רב הונא? במקרה של מכור לי באלו, קנה ואין לו עליו הונאה. אומר הגמרא, פשיטא דמים ואין מקפיד עליהם, הקמינן דקני דכחליפין דמו. זה מה שדיברנו בשורות האחרונות, שמכור לי באלו, זה דוגמה של דמים והוא לא מקפיד על הסכום, זה מהווה קניין כמו קניין חליפין. חליפין הוא מקפיד עליהם, מהי? רש"י, חליפין הוא מקפיד עליהם, נתן לו חפץ בחפץ בתורת חליפין, לקנות כדין קניין שקונים בסודר. זאת אומרת, אחד ימשוך אליו את הפריט, והפריט שנמצא אצלו יבוא לראשון. אבל כאן, וזה מקפיד לראות שיהיה הסודר שווה כל כך. מהו? ממשיך רשי, מי קנו תרוויו במשיכה דחד מניו, כמו קניין סודר, האם זה עובר, האם זה קונה, הודיל מה הועיל והקפיד עליהם, הרי הן קדמים, והווי להו מאות, ואין קונות, עד שימשוך גם השני, כפי שהסברנו פעמים רבות בדפים האחרונים, שקניין על פי תשלום דמים לא קונה, אלא אם כן השני מושך אליו את הפריט שהוא רוצה לקנות. אנחנו חוזרים לגמרא. אני קורא עוד פעם את השאלה, חליפין ומקפיד עליהן מהי? אמר רב אחא בר אבא תשמע, ותשימו לב בסימונים, כעת התשמע ניסיון לתת תשובה לסימון ארוך, אבל מיד אחרי זה נמצא דחייה, גם זה בסימון ארוך. אז תשמע, הרי שהיה תופס פרתו ועומד, הוא בא חברו ואמר לו, פרתך למה? למה הבאת את הפרה לשוק? והוא עונה, לחמור אני צריך. והוא אומר, יש לי חמור שאני נותן לך. פרתך בכמה? בכך וכך. מה שווי, מה, זה כמו שהזכרנו מקודם, עושים הערכה, שומה. חמורך בכמה? בכך וכך. משך בעל החמור את הפרה. ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור, שהוא רצה, הוא רצה לרכוש את החמור, עד שמת החמור. לא קנה בעל החמור את הפרה. רואים שהקניין לא חל. שמע מינה, חליפין ומקפיד עליהן, לא קנה. כי מה שראינו פה, בעל החמור משך את הפרה, הפרה הוא היה, לפי מה שגמור אומרת עכשיו, כאין תשלום דמים, ודמים לא קונים, ולכן כשמת החמור זה מת אצל בעל החמור, כי הקניין להביא את החמור לאותו בעל פרה לא תפס. וזה למה? כי חליפין ומקפיד עליהם, כאן הם הקפידו לערוך שומה על שוויים של הדברים, לא קונה. וכאן הגמרא דוחה. אמר רבא, אתו חליפין, חליפין הכוונה חליפין בקרא, למדנו חליפין מפסוק במגילת רות, ושלף איש את נעלו ונתן רעהו. האם חליפין בקרא בשופטני עסקינא דלא קפטי? האם מדובר באנשים חסרי דעת, שופטני, הדיוטות, שהם לא מקפידים על שווי הכלי? אומר רשי, בשופטני עסקינא דלא קפטי לדעת שהוא שוות קצת דמים, שיטב בעיניו לתת לו את שלו כנגדו, רואים המוכר לוקח את הסודר מהקונה, אותו מוכר מעוניין שמשהו מושך עכשיו יהיה לו שווי מסוים, ואפילו הכי כמה קרא דקנה, שגם אם כן מקפיד על שוויו, זה עובד בתור קניין חליפין, בתור סודר. אני קורא עוד פעם, אמר רבא, אתו חליפין בשופטני עסקינא דלא קפטי, אלא כל חליפין מקפד קפטי וקנה. והכה במאי עסקינן, למה אם כן במקור דליאל עם החלפת החמור בפרה, למה אמרנו שאחרי שבעל החמור משך את הפרה לא קנה? אני רוצה רק לדייק עוד פעם, ראינו שם שבעל החמור משך את הפרה, ואז אמרנו שמת החמור זה מת לו, זה לא כאילו עבר לבעל הפרה הקודם ושהוא מפסיד. למה? למה אם אתה אומר שבחליפין הוא מקפיד עליהם זה בכל זאת כן קונה, למה כשמשך בעל החמור את הפרה, למה לא עבר החמור לשני? ואחר במה יסכין את ים עלי. המקרה היה כך, חמור בפרה ותלה. היה החלפה של החמור תמועת פרה ותלה. הוא משך את הפרה ועדיין לא משך את התלה. אותו בעל חמור, הוא משך את הפרה אבל לא התלה. זה לא הווילי משיכה מעליה. פה היה חיסרון בעצם המשיכה, ולכן לא קנה. אמר מור, הכוונה פה לרב הונה, ויש לנו גם כוכבית שמחסיר אותנו למם וב עמוד ב', שורה אחרונה, ציטוט משם. אמר מור, מכור לי באלו, קנה, ויש לו עליו הונאה. זה מה שראינו גם כולל השורה הראשונה בעמוד הנוכחי. למה סבר רב הונה, מטבע נעשה חליפין? מה ראינו פה? בן אדם החזיק סכום כסף לא ידוע והעביר את זה לשני, אמרנו קנה. זה משמע שמטבע, דיינו אותו סכום כסף שהוא החזיק בידו, זה מטבע, וזה יצר הקניין, זה קניין חליפין, זה כמו סודר. הוא במקום למשוך סודר משך סכום לא ידוע של מטבע ואמר קנה. האם רב הונה בדעה שהרי דיינו מזה רבות בדפים האחרונים, שהוא בדעה שמטבע נעשה חליפין? הגמרא אומר לא. ותשימו לב, יש פה תשובה שהיא בת שש שורות. רב הונה סבר לה כרבי יוחנן, די אמר דבר תורה מאוד קונות, אילו תשלום כסף מן התורה תופס, ומבני מאמו משיכה קונה. ולמה הגישה הרווחת ההלכתית שמאות לא קונות, רק מתי נוצר הקניין? רק כשהוא מושך את הפריט. גזירה שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. זה הסיבה שעמדו על כך לבטל מדרבנן את כוח קניין על ידי תשלום מאות. ואנחנו הסברנו כבר בעריכות את הגזירה הזאת, אין צורך לחזור על זה כאן. מילתא דשכיחא גזו ברבנן, זה ברגיל. משהו שכיח, אז אמרו שתשלום מאות לא מהווה קניין. מילתא דלא שכיחא לא גזו ברבנן, אבל דבר שהוא לא בשגרה, כמו הדוגמה הזאת שאדם מחזיק סכום כסף והוא פונה אלא מוכר תמועת הכסף הזה והוא לא יודע את הסכום, תמכור לי מה שיש אצלך, זה דבר שלא שכיח, אז לא גזו עלן והשאירו במקרה הזה תשלום המאות כקניין. המלא מאונה ברי דרב נחמן רבשי אתון הכי מתניתו לה, ענן הכי מתנינן לה. אנחנו קודם כל רשי אתון הכי מתניתו לה לדרב הונה, דמספקה לכו אי סבר למטבע נעשה חליפין ואים לב, ודחיתו דיחוי. למה? היה נראה מקודם שרב הונה סובר מטבע נעשה חליפין, ואז הגמרא דחתה מה שרשי מגדיר דיחוי בעלמה. ענן אומר, ממשיכה, שענן בהדיה מתנינה רב הונה בהדי הנח רבנן דליאל דף ממבב, וכן אמר הונה וכולי, שגם הוא מתווסף לרשימה לשיטות שאין מטבע נעשה חליפין. אני קורא עוד פעם, וכן אמר הונה ולא מספקנן אחא מידי, דוודאי טעמי משום סביר לקרב יוחנן הוא. אז למה רב הונא בכל זאת בדוגמה שמכור לי באלו אמר קנה? בגלל שבוודאי רב הונא הוא סובר קרב יוחנן שמדורייתא מאות קונות, וכל ההגבלה לאפשרות הזאת זה בגלל שגזו הבנן, אבל רק במילתא דשכיחא, ולא במקרה של מכור לי באלו, שזה מילתא דלא שכיחא, ולכן מאות קונות, לא הרבנן לא התערבו, לא תקנו תקנתם במילתא דלא שכיחא, כמו הדוגמה של מכור לי באלו, סכום כסף לא ידוע. עד כאן שיעורנו להיום.